לחפש איזשהו סוג כזה של חוני המעגל. חוני המעגל, מבחינה זו, יכול ללכת או לעמוד, לעשות איזשהו עוגה כזאת, איזשהו עיגול כזה, לעמוד בתוכה ולטבוע כלפי מעלה. לטבוע תביעה כלפי מעלה, לבטל את הגזרות הרעות. לבטל את הגזרות הרעות. רציתי, קצת בהמשך לשיעור של הרב יוסי שדיבר אתמול על המהלך של הנס, של מעל הטבע, איך אפשר לגרום לריבונו של עולם להופיע עלינו באיזושהי הופעה מיוחדת, רציתי להתבונן קצת על דמותו האלוקית המיוחדת של התנא חוני המעגל. זכותו תגן עלינו. ראשית מופיע בבראשית רבה, ואדם אין לעבוד את האדמה, ואדם אין לעבוד את הבריות לקדוש ברוך הוא, כאליהו וכחוני המעגל. זאת אומרת, איזשהו כוח מיוחד שמסוגל לגרום לאנשים לעבוד את ריבונו של עולם, שהיה דווקא באליהו ובחוני המעגל. חוני המעגל, הסיפורים עצמם מוכרים, ואף על פי כן אני רוצה קצת שנתמקד, ננסה לדייק בהם. מופיע במסכת תענית, תנו רבנן פעם אחת, יצא רוב הדר ולא ירדו גשמים. שלחו לחוני המעגל, התפלל וירדו גשמים. התפלל ולא ירדו גשמים. זאת אומרת, השלב הראשון הוא שחוני המעגל מתפלל. זה לא שהוא לא עושה שום דבר. הוא מתפלל אל השם, הוא מתחנן שירדו גשמים ולא ירדים גשמים. ככל הנראה, היו חשבונות אלוקיים שעושה ריבונו של עולם. הוא מגדיר שכנראה העם לא ראו, העם לא זכאי. ממשיך הלאה המדרש. אגוגה ועמד בתוכה כדרך שעשה חבקוק הנביא, שנאמר על משמרתי העמודה והתייצבה על מצוד. אמר לפניו, ריבונו של עולם, בניך שמו פניהם עליי שאני כבן בית לפניך. נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מכאן עד שתורידם על בניך. מה העניין הזה של החגוגה? חוני לא יכל להישאר בבית המדרש ולומר את אותם דברים. שמה צריך לעשות את אותו עיגול שחוני עומד בתוכו? היה מספיק לעמוד ולומר את אותם דברים בדיוק, בלי לעשות את אותה פעולה, את אותו אקט של אותה עוגה שחוני המעגל עושה סביבו. והדבר טעון הסבר. שמה צריך לעשות את זה חוני המעגל? התחילו גשמים מנטפים. אמרו לתלמידיו, רבי, ראינוך ולא נמות, כי מדומים אנו שאין גשמים יורדים אלא להתיר שבועתך. הביטוי הזה, ראינוך ולא נמות, זאת אומרת, בסדר, הצלחת להוריד גשם. הקדוש ברוך הוא באמת הקשיב לתביעה, לתפילה שהתפללת. אבל עדיין לא, זה לא יפתור לנו את הבעיה. הרי גשם כזה לא יחיה אותנו. ראינוך, ראינו באמת שאתה תמיד חכם גדול מאוד, שאתה צדיק גדול, שאתה גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, אבל זה לא עוזר לנו. סוף כל סוף, אנחנו עלולים למות. הגשמים רק מנטפים. אמר לו כך, שאלתי, אלא גשמי בורות שיחים ומערות, ירדו בזף, עד שכל טיפה וטיפה כמלוא פי חבית, ושארו חכמים שאין טיפה פחותה מלוג. אמרו לו תלמידיו, רבי, ראינוך ולא נמות, כמדומים אנו, שאין גשמים יורדים אלא לאבד העולם. עכשיו הדבר מתחיל להיות ממש תמוע. מה, ריבונו של עולם לא מבין איזה גשם צריכים בני ישראל בשביל לחיות? בהתחלה כנראה זה היה פחות דחוף, כי כאשר מתחילים לרדת רק גשמים חלשים, זה עוד חיכינו כל כך הרבה זמן עד כמעט סוף הדר ולא ירדו גשמים, אז עכשיו כבר אין להם זמן להגיד ראינוך ולא נמות, כמדומים שבא הקדוש ברוך הוא רק בשביל להפר שבועתך. אלא עכשיו הדבר בהול, עוד רגע כולנו פה מתים, הצפה כללית תהיה. אמר לפניו לו, כך שאלתי אל הגשמי רצון, ברכה ונדבה, ירדו כתגנן, עד שאלו כל העם להר הבית מפני הגשמים. גם זה לא ברור. מילא, כאשר ירדו בזף אותם גשמים, אני מבין למה היו רצים להר הבית מפני הגשמים. אבל עכשיו, כשיורדים גשמי ברכה, שכל אחד ילך לביתו, יזרע, יעשה אישי פעולה, מה העניין שהיו עולים כולם להר הבית, לבית המקדש, מפני הגשמים? מה זאת אומרת מפני הגשמים? אמרו לו רבי, כשם שהתפללת שירדו, כך התפלל וילכו להם. אמר להם, כך מקובלני שאין מתפללים על רוב טובה, אף על פי כן הביאו לי פר הודעה, הביאו לו פר הודעה, שמח שידיו עליו, ואמר לפניו, ריבונו של עולם, עמך ישראל שהוצאת ממצרים אינם יכולים לא ברוב טובה ולא ברוב פורענות. כעסת עליהם, אינם יכולים לעמוד, השפעת עליהם טובה, אינם יכולים לעמוד. יהי רצון מלפניך שיפסקו הגשמים ויהיה ריווח בעולם. מיד נשבר רוח ונתבזרו האבים וזרחה החמה ויצאו עם לשדה והביאו להם כמעים ופטריות. מיידי. כמעים ופטריות זה משהו שגדל מיד. גם התפילה הזאת צריכה הסבר. בהתחלה אומר חוני המעגל, אי אפשר להתיר את הנדר. אני ביקשתי בריבונו של עולם שיוריד גשם, וכיוון שביקשתי יותר אני כבר לא יכול. מה אין לי כבר מה לעשות, אני כבר לא יכול לפתור את הבעיה. אחרי שבאתי וביקשתי מאת ריבונו של עולם גשם, אני כבר לא יכול להפסיק אותו. אף על פי כן אומר איזה תפילה ומפסיק את הגשם. זאת אומרת, אתה לפני רגע אמרת לנו שאי אפשר להתפלל על העניין הזה, שאי אפשר כבר להפסיק את הגשמים. אז למה, אחרי שהוא אומר שהוא לא יכול, הוא חוזר ומתפלל? זה לא מובן. או כך, או כך. צריך להחליט. אפשר או אי אפשר. שלח לו שמעון בן שטח, אלמלא חוני אתה גוזרני עליך נידוי. שאילו שנים כשני אליהו, שמפתחות הגשמים בידו של אליהו, לא נמצא של שמיים מתחלה לידך, אבל מה אעשה לך שאתה מתחטא לפני המקום, ועושה לך רצונך כבן שמתחטא על אביו, ועושה לו רצונו. ואומר לו, אבא הולכני לרצני במים, שתפני בצונן, תן לי אגוזים, שקדים, מפרסקים ורימונים, ונותן לו. ועליך הכתוב אומר, ישמח אביך ואימך, ותגל יולדתך. גם פה, רבי שמעון בן שטח, הדוגמאות של הבקשות שמבקש הבן מאביו, הן לא דומות כמעט כלל לדוגמה של חוני המעגל. חוני המעגל ביקש את הדבר הכי קיומי שהאדם זקוק לו. הוא ביקש מים. בלי מים לא ניתן לחיות. הרב כותב שמי שמפקפק ביכולת שלו לקבל מים, זה בעצם משמע מהגמרא, אבל הרב בעינייה כותב את זה בשבת, הרי זהו מדרכי האמורי, איזשהו צעד של חוסר אמונה בסיסי כזה. מה, מה אם הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת? וכאשר כותב רבי שמעון בן שטח את אותם דברים שחוני לכאורה כבן מבקש מאביו, כל הדברים האלו זה מותרות. אין פה שום דבר חיוני. אני חוזר פעם נוספת. מה הוא מבקש? אומר, כבן שמתחתה לאביו ועושה לרצונו ואומר לו, אבא, הוליכני לרחצני בחמין, משהו איכותי, מרחץ כזה בחמין, שתפני בצונן, אחרי זה ככה קצת לאזן את הטמפרטורה, תן לי אגוזים, שקדים, שזה דברי מגדנות שהיו פעם, לצורך העניין שלנו, אני יודע, פסק זמן, במבה קצת, מותרות, אפרסקים ורימונים, ונותן לו. למה זה דומה? מה הקשר? תנו רבנן, אותו עניין, ותגזור עומר ויקם לך, ואל תרגיך נוגה אור, ותגזור עומר, אתה גזרת מלמטה, והקדוש ברוך הוא מקיים מאמרך מלמעלה. ועל דרכך נוגה אור, דור שהיה אפל, הארת בתפילתך. אומרת, יש איזושהי מציאות של החשכה, שהוא ככל הנראה, משמע מתוך המדרש, מתוך הגמרא, שזה לא רק עניין מקרי שלא ירד גשם, אלא הסיבה לכך שלא ירדו גשמים, זה בגלל איזשהו דור חשוך. דור שנמצא במצב רוחני, שאורו של מקום לא מאיר עליו, אין אור אלוקי עליו, חושך, נתק. אמר רבי יוחנן, כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער על מקרא זה, שיר המעלות, בשוב אדוני את שיבת ציון היינו כחולמים. אמר, מאיקה דניים 70 שנה? בחלמה? יש לחוני המעגל קושייה. שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. מבין חוני דברים כפשוטם, כמו שהזכיר פה רבי סמוטריץ' לפני שבועיים, אני חושב. מה פירוש היינו כחולמים? פירושו של דבר, שמתי אדם חולם? אדם לא חולם בעקיץ, זה לא דרך חלום. אדם כאשר הוא חולם חלום אמיתי, הוא כאשר ישן במיטתו, עם השמיכה, נרדם, אז הוא חולם חלומות אמיתיים. אומר חוני המעגל, מה זאת אומרת, את שיבת ציון היינו כחולמים? יש פה איזשהו משך זמן, של 70 שנה של גלות, שמבין, דברים כפשוטם, חוני המעגל, שאדם ישן 70 שנה. הוא אומר, מה יכול להיות דבר כזה? שאדם ישן 70 שנה? קשה לו. יש לו קושייה. יום אחד אבא אזיל באורך, חזי על אוגב רעדה ונטע חרוב. פעם אחת הלך בדרך וראה אדם שנטע עץ חרוב. עץ חרוב הוא עץ שיש הרבה מאוד זמן, מצד אחד הוא מעמיק שורשים, מצד שני לוקח הרבה מאוד זמן עד שהוא נותן פרי. אמר לי, היי, עד כמה שנין טעין? אמר לו, תוך כמה זמן נותן פרי? אמר לי, עד 70 שנים. עוד 70 שנה, יש לי פה יופי של יבול. זקן אחד. אמר לי, פשיט עלך, דחיית 70 שנה? כזה ברור לך, שחי 70 שנה שאתה עכשיו נוטע? כל כך ברור לך שתחיה 70 שנה? אמר לי, היי גברה, אלמה בחרובה השכחתי, אני מצאתי את העולם כאשר הגעתי אליו מלא חרובים, כי יחד ישת לי לי אבותיי, כמו שאבותיי ישתו בשבילי, אני אשתול גם לילדיי אחריי. גם פה, מה רוצה חוני? מה הוא לא יודע שכל אחד נוטע גם לדורות הבאים? זה הרי טבע העולם, שאנשים עושים דברים בשביל הדורות הבאים אחרי. מה, הוא לא מבין את זכרוני המעגל? הוא צריך את ההסבר של אותו זקן? ובאמת, אחרי זה, בא לשינתה, נפל עליו איזה סלע שחיסה אותו, נרדם, התכסה מהאנשים, ונרדם 70 שנה. ובאמת, כשהוא קם, הוא ראה את כל הדברים כבר משתנים. וראה את מישהו שם שהלך הביתה ואמר לו שאני הבן של חוני המעגל. שאל, מי קיים? אמרו לברי, הבן שלו כבר קיים. לא, הוא אומר, סליחה, הבן שלו לא נמצא, אלא מי שחי פה זה כבר הנכד שלו, הבן של בן בנו. ואז הוא הגיע לבית מדרש, כל אותו מדרש מפורסם, ולא הכירו אותו ואמרו, או חברו אותו ומיטוטה, כיוון שכבר הוא לא מצא חברה, נח נפשי, נפטר. והדברים באמת צריכים הסבר. אני חושב שהמדרש בבראשית רבה נותן לנו איזשהו פתח להתבונן על עניינו של חוני המעגל. אומר המדרש, לא היה אדם לעבוד את השם כמו אליהו וכמו חוני. לא לעבוד את השם, אלא לגרום לאנשים לעבוד את השם. חוני המעגל, מצד גדלותו העצומה, עושה איזשהו מעמד גדול שמזכיר את אותו מעמד של אליהו הנביא בהר הכרמל. אותו מעמד של אליהו עם נביא הבעל, אלוקים ענינו, אלוקים ענינו. לפני זה הוא חופר את אותה תעלה מסביב למזבח, ואומר להם, תצעקו, אולי תצעקו יותר חזק, אולי הוא ישן אלוהיכם, גם כן. מעין אמירות כאלה שיוצרות רושם, מכניסות את האנשים למעין אקסטזה כזאת של מעמד גדול, ורק לאחר מכן, בזמן המנחה, שנענה בזמן המנחה, אומר עננו השם עננו, יורדת אש משמיים, מעמד עליון, כל מי שהיה שם ודאי התרשם התרשמות עצומה, ובאמת שוחטים שם את נביא הבעל, כולם צועקים, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. אין מי שגרם אולי למעמד כזה, משפל המדרגה של עבודה זרה, למעלה שהגיעו עם ישראל באותו מעמד של אליהו בהר הכרמל. חוני המעגל עושה מהלך דומה. גם יוצר איזשהו מעמד מיוחד במינו. בשביל ליצור מעמד צריך גם במה. מקיף את עצמו במעין עיגול, במעין אח שווה מיוחד כזה, ומנסה ליצור פה מעמד שלא יישכח, שייצור פה איזשהו תזוזה חזקה מאוד, שכל מי שיראה את המעמד הזה יבין מי פה אלוקים. זה חוני. לכן לא מיד מבקש חוני המעגל, טוב, שירת גשם. לא אומר את זה כמעין תביעה אישית, אלא בפרסיה, בפני כולם. עושה את אותו מעגל, ותובע כלפי שמיה שירדו גשמים. ולכן, קודם כל יורדים גשמים חלשים, וכולם מבינים שלמה ירדו עכשיו גשמים חלשים, בשביל להתיר את שבועתו. מדומנו שלא עשה קדוש ברוך הוא אלא בשבילך. רואים איזשהו צדיק כזה, איזו דמות אלוקית כזאת, שמסוגלת לדבר כלפי שמיה ולכאורה לכפות את ריבונו של עולם. אחר כך גשמי זף, להחריב את העולם. ואנו ממשיכים לראות את הגשמים. קודם כל, כאשר רואים כזה מעמד, כל ישראל היו עולים להר הבית מפני הגשמים. נראה לי שהסיבה שעולים להר הבית זה לא בגלל שהם נרטבים. הסיבה שעולים להר הבית באמת בגלל שאף אחד לא מסוגל להיות בכזה מעמד ולא לעלות להר הבית. איך אפשר לראות הופעה כזאת של ריבונו של עולם בעולם ולהישאר בבית? כולם מרגישים צורך לעלות להר הבית ולהודות לריבונו של עולם, להתפלל. אבל המעמד לא נגמר. ממשיכים לראות את הקשמים. אומרים לו, לא יכולים גם ברוב טובה. מה יכולים לעשות? אומר להם, חוני טוב, מצטער, אי אפשר. מה עושה חוני? למה עכשיו הוא לוקח פר? כי זה בדיוק הוראת שעה. חוני לוקח את המעמד הזה ועושה ממנו הוראת שעה מיוחדת, שיש לה גם נפקמינה הלכתית, שהקדוש ברוך הוא מתפלל לפניו, שיעצור את הגשמים. למרות שעל פניו, באמת אי אפשר, אבל זה הוראת שעה מיוחדת. מעין בחינה כזאת של נביא, או של שמסוגל להורות איזושהי הוראת שעה, גם חוני עושה מזה איזשהו מעמד מיוחד. שזו הדרך להופיע את תופעת השם בעולם. לגרום לציבור שנמצא הרחק מאחור, אפילו מאוד הרחק מאחור, להביא אותו, לרומם אותו, שכולם עולים למעלה זו שהולכים לבית המקדש, להר הבית. על ידי שהוא מעמד מיוחד, הופעה מיוחדת. חוני המעגל, אליהו הנביא, עבודת השם מיוחדת במינה. חוני המעגל מצד צדקנותו הגדולה מאוד, שבאמת היה מורה מהם, כפשוטו, תובע את התביעות הללו. והתביעה היא לקבל את הדברים שהוא רוצה עכשיו. היינו כחולמים, זה לא רק היינו כחולמים במשמעות של חלום ממש ולא כיסופים. כי כיסופים יכולים לקחת הרבה זמן. כשאדם נחשף לדבר מסוים, יכול לחשוף אליו יום, יומיים, חודש, גם שנים. כשאדם חולם, אומרים שחלום זה משהו כמו שתי דקות, באופן ריאלי. זה יכול לראות הרבה מאוד זמן, אדם יכול לחלום על תופעות של שנים, אבל החלום עצמו זה יכול להיות דקות מעטות, אני לא יודע בדיוק. דקות מעטות. חוני המעגל, כאשר הוא מדבר גם על העניין שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים, הדברים צריכים להיות עכשיו. מצד הקרבה לריבונו של עולם כבן המתחתה לפני אביו, מתפלל לפני אבא שלו. הוא רוצה עכשיו, כאותו בן קטן שמושך לאבא שלו ואומר, תן לי. אני רוצה את זה, כמו שאני רוצה את זה. אני רוצה את הכליות והאגוזים, אני רוצה את הרימונים, את האפרסקים. אני עכשיו רוצה. אני רוצה דברי המתיקה, אני רוצה גם את הדברים, אחי. אני רוצה עכשיו לקבל את הדברים. מעלה מיוחדת. בן כלפי אביו. בן, אבל בן במלוא מובן המילה. בן במשמעות הזאת שאני עומד מול אבא שלי. אומר לו רבי שמעון בן שטח, אילולי חוני אתה, גוזרני עליך נידוי. אי אפשר לדבר כך לריבונו של עולם. מלכו של עולם. זה לא הדרך. אומרת גם הגמרא בירושלמי, זה לא דרך ענווה. ככה לא מדברים. כך אומרת הירושלמי, הירושלמי כותב, ונתפעל וירדו גשמים, אמר רבי יוסי בירי ביבון, שלא בא בענווה. הירושלמי בעצם שואל שאלה, על פשט הגמרא, למה הוא לא נענה תחילה? הרי הוא התפלל כבר קודם ולא נענה. למה? כי הוא לא בא בענווה. אחרי זה הוא כן בא בענווה שהוא עשה את המעגל וצעק. אלא מה? אחרי זה הוא בא באמת בהופעה הזאת של הבן, אין ברירה. הוא אמר, אני לא מבטל. אני לא מוכן. זה מעין צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים באופן הכי חריף שיכול להיות. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. מעין ניצחו לי בניי כזה. אין לי מה לעשות. בירושלמי גם מופיע סיפור על נכדו של חוני המעגל. אפשר להתבונן ולראות את ההבדל בין הנכדים של חוני לחוני. אבל קודם כל נראה את הסיפור עצמו. אמר רבי יהודן גירי עדין חוני המעגל ברברי דחוני המעגל אבא. אנחנו מדברים על חוני שהיה בן בנו של חוני המעגל. סמיך לחורבן בית מקדשה נפק לטורה לגבי פועלי עד דוטמן נחת מיטרה עלי למערתה מן יתיב נם ודמח לי ועבר שקיעה בשמתי 70 שנים עד אחר בית מקדשה ראית בני זמן תניתות. מה קורה פה? הנכד של חוני המעגל הלך בשביל לפגוש את פועליו בשדות. הנכד כבר מקושר גם לענייני העולם הזה, יש לו שדות. אנחנו לפחות הגמרא מדגישה את העניין הזה. הלך לפועלים, נפל עליו איזה סלע כזה והוא נרדם וישן 70 שנה. בינתיים בתוך ה-70 שנה הספיק להיחרב בית ראשון ולהיבנות עם עליית עזרה בבית שני. שאל אלי למדינתה, שאל מה קורה במדינה. אמרו לו מנכ"ל באלמה, אמרו לי ולא אתה ידע מנכ"ל באלמה, אתה לא יודע מה קורה? אמר לו לא, אין לי מושג מה קורה פה. אמרו לי מן את? אמר לו חוני המעגל. שאלו אותו מי אתה? אמרו לו חוני המעגל. אמרו לי שמעינן דעה ועלי לעזרה והיא כמנהרה. זאת אומרת, שמענו שכאשר הוא הגיע לבית המקדש לעזרה, כל העזרה מתמלא תור. על והנהרה. עלה לעזרה ובאמת עוד פעם כל העזרה נתמלתה אור, וקרא על עצמי בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. את שיבת ציון היינו כחולמים. מה שהסבא שלו בעצם לא הגיע, הנכד זוכה שהוא רואה רק את הבניין. הוא לא רואה בכלל את החורבן, אלא כל מה שהוא רואה, הוא רואה את הבניין. את הנכד הזה של חוני אנחנו לא כל כך מכירים, אבל הגמרא בבבלי טורחת להפגיש אותנו עם שני נכדים אחרים של חוני המעגל. הנכד הראשון הוא אבא חלקיה, והנכד השני הוא חנן המסתתר. חנן המסתתר. גם הם מוכרים מאוד, אבל מי שמתבונן על אופן עבודת השם של הנכדים של חוני, פוגש מהלך דומה, אבל הפוך לסבא שלהם. ממש. גם הם, כאשר עם ישראל צריכים לגשמים, יודעים לך לפנות. תורה מחזרת אחרי אכסניה שלה. יודעים לאיפה לפנות. לאיפה פונים? פונים לאבא חלקיה. אבא חלקיה, הדבר הכי בולט, ואני לא יחזור על המדרש, כולכם מכירים אותו, על הגמרא, אבא חלקיה, הדבר הכי בולט בהליכות שלו, זה המעורב בדעת עם הבריות. מעורב בדעת עם הבריות. הוא שזור בתוך עם ישראל, בתוך הציבור, באופן הכי חד, הכי עמוק שרק ניתן לתאר. כמו שאומרת הגמרא, אחרי שהוא בהתחלה לא התייחס אליהם, בגלל שהוא היה שכיר, וכן הלאה וכן הלאה, מסביר אבא חלקיה את הפעולות שלו. ואומר, שאל אותם למה באתם? אמרו לו, בשביל לבקש מטר, שתבקש רחמים עלינו. אמר לו, ברוך המקום שלא הצריך אתכם לאבא חלקיה. מה אומר אבא חלקיה? הרי הוא התפלל לפני זה בגג, יחד עם אשתו. מה הנקודה שהוא מדגיש ואומר? לא, ברוך השם, שלא נזקקתם לי. הרי בדיוק הפוך מחוני המעגל, שכל העניין היה איזה מעמד מיוחד במינו, איזשהו אירוע כזה שכולם יראו, חוני המעגל נמצא במרכז. הצדיק נמצא באמצע. אבא חלקיה? הוא הולך לצד השני לחלוטין, או, ברוך השם, טוב מאוד שהקדוש ברוך הוא שמע אליכם בלי שהיו צריכים אותי בכלל. בסופו של דבר אנחנו יודעים שזה בזכותו. אמרו לי, אינן דמיטרה מחמת מהו? אנחנו יודעים שזה קרה בגללך, כל העניין של הגשם. אלא אמר לן, אני מילד את מי עלן? תגיד לנו את כל הדברים התמויים. אז פה מה הנקודה? הנקודה היא גם כן העניין הציבורי. אם זה העניין שאני שאלתי את הנעליים, אם זה העניין שאני שכיר יום, אם זה העניין למה אשתי יצאה לי, למה אשתו יוצאת לקראתו כדי שלא יתעננה באחרת, שגם קשור להתנהלות של ענייני דאלמה. ובסופו של דבר גם הגשמים מגיעים קודם כל מהצד של אשתו, בגלל שהוא נותן כסף לעניים ואשתו נותנת פת לעניים. זאת אומרת, כל ההתנהלות של אבא חלקיה זה להיות חלק מהציבור. הוא חלק מהציבור. זה לא אבא חלקיה במרכז, אלא אבא חלקיה כאדם שהוא מעורב בדעת עם הבריות. מקושר עליהם. זה צד אחד. צד הפוך מחוני. שהדגשנו, חוני המעגל, הוא שם את עצמו כמרכז, הוא הבן, הוא המרכז, והבחילקיה הוא מתבטל. גם כן, הקדוש ברוך הוא שומע אליו. אבל מתוך התבטלות מוחלטת. הנכד השני של חוני המעגל הוא חנן הנחבא, שהוא היה בר ברטי דחוני המעגל. כאשר יצריך העולם למטר, אבו משדרי רבנן ינוקי דיווי רב לגבי, היו שולחים תינוקות של בית רבן לאותו חנן הנחבא, ונקיתי לי בשיפולי גלימי, היו תופסים אותו בגלימה ומושכים לו את הגלימה, ואמרו לי, אבא אבא, אב לן מיטרה, אבא אבא, תן לנו גשם. מאוד מזכיר את חוני המעגל, רק הוא תפס בשיפולים של מי? בשיפולי בגדו של ריבונו של עולם וביקש גשם. חנן הנחבא, שולחים לו ילדים שיתפסו בשיפולי גלימתו וימשכו. למה ילדים? למה לא שולחו משלחת מכובדת של תלמידי חכמים, של שליחים, שיבקשו שירת גשם? זה מה שמשמע מהמשך הגמרא, הגמרא בעצם מסבירה את זה. אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עשה בשביל אלו שאין מכירים בית אבא, בין אבא דיעיב מיטרה לאבא דלא יעיב מיטרה. תעשה בשביל הילדים האלה שלא יודעים ממי לבקש. הם באים אליי, לא יודע למה באים אליי. למה דווקא אליי הם באים? הם צריכים לבקש ממך, הם לא יודעים. אז תעשה בשביל אלה שלא יודעים. ומה עיקר אלי חנן הנחבא? למה קראו לו חנן הנחבא? מפני שהיה מחביא עצמו בבית הכיסא. מה זאת אומרת מחביא עצמו בבית הכיסא? ככל הנראה, כאשר היו באים אליו החכמים לבקש מטר, אז הוא היה ננעל בשירותים. לא היו מוצאים אותו. לכן לא היה להם ברירה, כך נראה לי כפשט גמרא. לכן לא היה להם ברירה, אלא רק לשלוח את אותם ילדים קטנים, שמפניהם הוא לא יכל להתחבא, מפני ילדים קטנים, זה לא בכל זאת. כבן המתחתה לפני אביו, מושך בשיפולי גלימתו. המהלך של הנכדים של חוני המעגל, הוא גם מהלך. אבל הוא מהלך מתוך שייכות. סוג של צדיקים כאלה שגם מורידים גשם. אבל אין כבר מורידים גשם מתוך שייכות לכלל הציבור. חיבור אל כל הרבדים השונים של האוכלוסייה. אצל אבא חלקיה זה בא לידי ביטוי, שכיר יום כמו שהזכרנו, מעורב בדעת. אצל חנן הנחבא זה בא לידי ביטוי שהוא מתבטל אפילו לכולם. מתבטל לכולם. לא מבין מה רוצים ממנו בכלל. גם כשהוא פונה לריבונו של עולם, כאנטיתזה הכי גדולה לחוני, גם כשהוא פונה לריבונו של עולם, הטענה שלו, הם התבלבלו, ריבונו של עולם, תסתכל למי הם פונים. הרי מי אני בכלל? אני יכול להוריד גשם? אני לא יכול. אני ההפך הגמור. לא יכול להוריד גשם. אלא מה? הם פונים אליי, הם מתבלבלים, הסירה הם התבלבלו, הם מתכוונים אליך בכלל. להגיע גם למקומות הכי נמוכים, לילדים הקטנים, מתחבא בבית הכיסא. לא לעשות מעין עיגול כזה שבא ואומר, אני פה ועם שם. אנחנו בשני מקומות נפרדים. אני עושה עיגול כי אני לא יחד איתכם. אני יחד איתכם, אני רוצה להוריד לכם גשם. אבל כשאני עומד מול ריבונו של עולם, אני נמצא פה ואתם נמצאים שם. אני כחוני המעגל מעורר את רחמי השמיים. אצל אבא חלקיה וחנן הנכבה רואים את המהלך באופן אחר. ואולי גם חוני שהוא נכד של חוני המעגל. הוא קשור למהלך הכללי הזה. שבאופן פרטי, כאיזשהו תשועה פרטית, אישית, חסר גשם. חסר גשם. אפשר לעשות מעמד מיוחד כזה ולרומם את עם ישראל. אבל אחרי אותה רוממות גדולה שעם ישראל באליהו, יש את אותו מעמד בהר סיני, שאליהו בורח, כאשר איזבל לא חוזרת בתשובה, אליהו בורח, גם כן יש אותו עניין ש-40 יום ו-40 לילה הוא לא אוכל, ואז הקדוש ברוך הוא מופיע אליו ברוח, בקולות, קול גדול. לאחר מכן אומר ריבונו של עולם, לא ברוח השם, לא בקול השם, אלא בקול דממה דקה. ולאחר מכן מושך את אלישע לנביא על ישראל, שהמלאך של אלישע, בניגוד לאליהו, שהוא עושה מעמדות גדולות מאוד, אלישע מטפל בפרטים הקטנים. למישהו נפל הקרדום לתוך המים, צריך להרים אותו. בעיה. יש פה ילדים שאין להם דרך ארץ, אז יש דובים ביער. כל מיני ניסים קטנים, פרטיים כאלה. אבל יכול להיות שאצל חוני המעגל רואים גם נקודה נוספת. הנכד שלו זוכר רק לראות את התשועה. לא רואה את החורבן. הוא נרדם לפני חורבן בית ראשון, הוא מתעורר לאחר הקמת הבית השני על ידי עזרא. כך אומרת הגמרא בירושלמי. היכולת מצד אחד לראות את הופעת השם, אבל לראות הופעת השם כזאת שהיא מרוממת את כל הפרטים. מרוממת את כל הפרטים. היא מעלה את כל שדרות הציבור. להבין, חנן, אבא חלקיה מבין מצוין את כוחו. הוא יודע טוב מאוד שהוא הוריד את הגשם. אף על פי כן הוא אומר, ברוך השם, שאני זקקו לי. כי היכולת לקחת את המעלה הרוחנית שיש לאנשים שבוטחים בריבונו של עולם, ששומעים לגזרותיו, כמו שאומר המדרש, למה נענה חוני? כיוון שהוא הקפיד על הציוויים של ריבונו של עולם, כך אומר המדרש. היכולת לקחת את הנקודה הזאת של עבודת השם ולהתרומם איתה יחד עם כל הציבור, להבין שאנחנו מרוממים את כולם, לא מתוך חשש, אבל מרוממים את כולם. זה לא שאני נמצא, אלא מתוך ענווה. גם כאשר באדם יש לו את הכוח להוריד גשם, זה נעשה מתוך ענווה. זה היכולת, בסופו של דבר, להיות היינו כחולמים. לראות גם את ההופעה של ריבונו של עולם כמי שמופיעה בעולם באופן שלם, גם כשהדברים הם לכאורה לוקחים זמן, אבל אנחנו נמצאים באיזשהו מהלך אחד גדול כזה של שיבת ציון, של חלום שיבת ציון. זה עניינו של חוני המעגל. וגם אנחנו שנמצאים במצב כזה, שאנחנו באמת מצפים להופעת השם, במלוא מובן המילה. כאשר עוסקים בענייני גאולת ישראל, בעיתה, שרוצים שהדברים יופיעו שלב אחרי שלב, כמו שהדגיש הרב יוסי אתמול, שלב אחרי שלב, לראות בהופעת השם, צריך מצד אחד להתפלל ולזעוק. לזעוק בשביל כל עם ישראל. לא רק בשבילנו כאנשים פרטיים, אלא להתחתק כבן, אבל כבן לא כזה שרק אני הבן, אלא עם ישראל כולם קשורים בנים למקום. כמו שאומר חנן הנחבא, בן שלא יודע, אותם ילדים שלא יודעים להבחין בין אבא שיודע להוריד גשם לאבא שלא יודע להוריד גשם. להתחתק כבנים, אבל בנים מתוך ענווה, מתוך הבנה שלא אנחנו הם אלו שיכולים להופיע את דבר השם בעולם, אלא ריבונו של עולם הוא מופיע דרך עם ישראל. ואותם אנשים שבוטחים בהשם, יש להם את היכולת לרומם. לרומם את עם ישראל בנחישות, באמונה גדולה. ובעזרת השם אנחנו מקווים שקדוש ברוך הוא ירנו נפלאות.